זכינו שהרב בנימין שליטה הוציא השנה ספר על בראשית, ועכשיו ספר על שמות, והיה גם עוד כמה חיבורים בדרך, באמצע, ו... כבר דיברנו על זה שהשמחה הגדולה היא שהחיבור הזה זה שמחה כפולה ומכופלת. שמחה אחת זה שהרב בנימין מוציא את החיבורים שלו לאור עולם, התורה שלו, ובעזרת השם אנחנו מברכים שכהנה וכהנה יוסיפו אלף פעמים בעזרת השם. אמן. בראשית שמות עד בעזרת השם הכל התורה כולה וכל הנביאים הכתובים בעזרת השם כמה הדורות בעזרת השם. אבל השמחה הנוספת היא שברוך השם אנחנו יודעים שהחידושים האלה נולדו כאן בין השאר גם מכותלי בית המדרש, בפרט בשעת קריאת התורה בדיוק לפני חנוכה קראנו קצת דברים של רב צדוק, חזק קצת לפני חנוכה, אז רב צדוק אומר ששבת זה בחינת תורה שבעל פה, כי חכמים תקנו לנו לקרוא בתורה בשבת, אז קריאת התורה, כל פעם שקוראים בתורה זה בעצם התחדשות של ההבנה של תורה שבעל פה, כלומר זה לא שהתורה יורדת עכשיו כמות שהיא ולא חודרת בלבבות, אלא עיקר זה איך זה מתקבל בלבבות שלנו, ככה הוא מתבטא שם. אז פה ככה בנימין ילמד אותנו בעצם כל פעם איך ללמוד את התורה מחדש, איך לקבל את התורה מחדש. פה הרב אריאל שליטה, מורנו ורבנו, פה אומר פה בהסכמה המופלאה שלו לספר הזה, תקראו אותה. אז הוא מדבר על המקוריות של החידושים, של החידושים, אבל דרך ההתבוננות, אז הוא מלמד אותנו מה זה מקוריות. מקוריות יש לה שתי משמעויות, ככה הרב אריאל אומר, יש מקוריות, זה משהו מחודש. לפעמים יש לך חידושים של הרב בנימין, שאתה אומר, איך יכול להיות שאף אחד לא אמר את זה קודם? אז לפעמים יש לי יצר רק לחפש מישהו בטוח אמר את זה. איך יכול להיות שאף אחד לא אמר את זה? כאילו, זה כך ברור. אבל זה באמת פלא, כנראה שאף אחד לא אמר את זה.
אולי שאמרו את זה.
או שאמרו את זה, כן. אבל מצד שני, הרב אריאל פה אומר שהמקוריות זה גם ההצמדות למקור, הנאמנות למקור. וזה החידוש המיוחד של... אחד החידושים של... של רבנו הרב בנימין שליטה. הוא מלמד אותנו מצד אחד להיות הכי מקוריים בעולם, מצד שני להיות הכי נאמנים למקור, בעזרת השם, שהנאמנות הזאת למקור תהיה לך חיים, כי היא לנו, נגיד ונשיא זאת התורה, כי חיים היא לנו, עוז ואורה בעזרת השם, אורך ימים ושנות חיים בעזרת השם.
תודה רבה. עלים נקיים? וואו, תודה לרב, מענוותך תרבני. תודה לכם שקיבלתם אותי פה במקום כזה קדוש לשמוע. רגע, זה אני צריך לשים עליי? אז זהו, זה שמחה גדולה, תודה להשם שזיכה אותי למרות הכל. נתן לי חלק בתורה הקדושה, אף על פי שאיני כדאי והגון, וזיכה אותי להוציא. עכשיו, בספר הזה, על שמות, יש לי איזושהי שמחה מיוחדת. קצת כתבתי את זה בפתח דבר הקצר שהוספתי פה, שיש פה איזשהו מצע שצריך עוד להרחיב אותו הרבה יותר, אבל יש מקצוע שלא יודע כמה הוא טופל, של פירושי הנביאים בתורה. הרבה מאוד פעמים הנביאים מפרשים את התורה, זה כל כך ברור בתוך דברי הנביאים שהם מפרשים את התורה. צריך להקשיב ולשמוע ולהבין את הפירוש שהם נותנים לתורה. ובספר הזה התמקדתי גם בפרשת שמות, בכמה פירושים של הנביאים לפסוקים, ואחר כך בפרשת וירא ובפרשת כי תישא. אז היה אדם גדול, השם הספרותי שלו ישי חסידה. מה זה ישי? ראשי תיבות? אז הוא כתב כל מיני ספרים כאלה, באורי המקובלים בנגלה, באורי החסידים בפשט, כל מיני, הוא הוציא הרבה ספרים כאלה. אז אני אומר שבמסגרת הזו היה צריך להוציא ספר אולי כמה ספרים, של ביאורי הנביאים בתורה. אז ברשותכם, אני אתן כמה דוגמאות מתחת לאף שהן כתובות בספר. והן בעיניי חשובות. אז תמיד הרגילות שלי בפרשת שמות לדרוש על האותות שהשם נותן ביד משה. בתוך מעמד הסנה, כשהקדוש ברוך הוא מתגלה למשה ואומר לו, ושולח אותו בעצם להוציא את עם ישראל ממצרים, אז משה רבנו אומר כל מיני טענות. הוא אומר, מי אנוכי כי ילך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל, אם יאמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם, כל מיני טענות יש לו, ושאלות וקושיות, ואין אני הרע על שפתיים, וכבד פה וכבד לשון אנוכי. אבל בתוך הדברים הוא אומר גם טענה, והן לא יאמינו לי, ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו, לא נראה אליך אדוני. ויאמר אליו אדוני, מה זה בידיך? ויאמר מתה, ויאמר השליחהו ארצה, וישליחהו ארצה ויהי לנחש, וינוס משה מפניו. ויאמר אדוני אל משה, שלח ידך ואחוז בזנבו. וישלח ידו ויחזק בו, ויהי למתה בכפו. למען יאמינו כי נראה אליך אדוני אלוהי אבותם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. ויאמר אדוני לא עוד, אבנה ידך בחיקך, ויאבה ידו בחיקו, ויוציאה, והנה ידו מצורעת כשלג. ויאמר השב ידך אל חיקך, וישב ידו אל חיקו, ויוציאה מחיקו, והנה שב הכבשרו. והיה אם לא יאמינו לך ולא ישמעו לכל האות הראשון, ויאמינו לכל האות האחרון. והיה אם לא יאמינו גם לשני האותות האלה ולא ישמעו לכולך, ולקחת ממי היאור, ושפכת היבשה, והיו המים אשר תיקח מן היאור, והיו לדם ביבשת. אז ריבונו של עולם נותן ביד משה רבנו שלושה אותות שיעידו על אמיתת נבואתו. כלפי הטענה של עם ישראל, השם לא נגדה אליך, אתה סתם ממציא. ריבונו של עולם נותן לו נותן בידיו שלושה אותות לחזק את האמונה בו. מה זה האות הזה של... ברשותכם אני אגיד את זה מהר, כי אני רוצה להספיק כמה וכמה דברים. אז אני נשמח על זה שגם בשנים קודמות דיברנו מזה קצת. זוכר חגי? אז זה נראה בהשקפה מאוד מאוד חיצונית ומטופשת, זה יכול להיראות כמו אוקוס פוקוס. הנה, תראו שהשם שם את הדברה, הנה, אני מצליח להפוך מטה לנחש. לפי זה, זה לאו דווקא נחש. הייתי יכול להפוך את זה לשפן. נכון? וגם מה, רואים שהאותות מדברים בשני קולות. כי כתוב, היה אם לא יאמינו לכל האות הראשון ויאמינו לכל האות האחרון. כלומר, יש קבוצה מעם ישראל שהאות הראשון לא מדבר אליהם, האות האחרון דווקא כן מדבר. ויש קבוצה ששני האותות האלה לא מדברים, ודווקא האות השלישי, שלוקחים ממי האור ושופכים ליבשה, והמים נפחים שם ביבשה להיות דם, זה מה שמדבר עליהם. אז רואים שיש כמה קולות. אז מה בדיוק הסיפור פה של האותות? אז אני אומר בקיצור נמרץ, ועיקר התשומת לב שלי בהקשר שלנו היום, זה לראות שאת הפירושים האלה, זה לא פירושים של בעל המסולאים בפז. זה פירושים של בעל ספר ישעיהו, שמעתם עליו, ישעיהו בן אמוץ הנביא. אז אני אומר בקיצור, תחשבו שאני משה רבנו ואני בא אליכם למצרים ואני אומר לכם, תקשיבו, השם התגלה אליי והוא שלח אותי להוציא אתכם, לגאול אתכם מכור הברזל ממצרים, להיות לו לעם נחלה. אתם כולכם כאיש אחד בלב אחד עושים לי יפגע לי כבקי, איך תחפש את החברים שלך? כולכם כאיש אחד, אבל לא בלב אחד. כי יש לכל אחד הטענות שלו למה הוא עושה איפקי עליקי בקי. מה הטענות של כל אחד מכם? כאילו, מה הטענות הבולטות? מה לא הגיוני בסיפור הזה? למה זה נראה שזה מומצא? אז יש פה, אני אומר בקיצור נמרץ, שלושה קודקודים למשולש שכל אחד מהם צריך אישוש. אתה אומר שהשם שלח אותך להוציא אותנו ממצרים.
כן, כן, ממצרים.
אתה יודע מה זה מצרים? אתה תנצח את מצרים.
כן.
עם מה? קובבות. אתה יודע מה זה מצרים? זה שיא הסיביליזציה, זה המעצמה הכי גדולה בעולם, אין לה שום מתחרה. הם המציאו את הגלגל. היום אומרים, לא צריך להמציא את הגלגל. כי הם המציאו. הם המציאו את הגלגל, הם המציאו את ה... אי אפשר, אנחנו לא יודעים היום לחכות את הטכנולוגיה הארכיטקטונית שלהם, שאיך הם היו עושים את ה... עם האבנים הענקיות האלה, את הפירמידות. ואיך הם היו יודעים לחנות אנשים. אתה יודע לחנות אנשים? אין לנו היום הציביליזציה, אין לנו היום הטכניקה הזו. לקחת רקמות חיות, שבטמפרטורת החדר הם לא ירכיבו. אתה יודע לעשות את זה? אני אתן לך בן אדם מת, תוך שלושה ימים הוא מסריח, חבל לך על הזמן. מרכיב כולו. הם ידעו, אלפי שנים עברו ו...
כן, שם התגלה אליך, והוא אמר לך שאנחנו ככה מנצחים את מצרים. אמין.
הסיבה אחרת שיכולה להיות, לא קשור למצרים. יש אנשים שהמצב של עם ישראל, הקטסטרופה, אנחנו העבדים הכי מושפלים בכל העולם. השם אמר לך שאנחנו העם שלו. מאוד נשמע אמין. הוא לא מצא לו עם לבחור בו, חוץ מהמדוקאים עלי אדמות. היינו ילדים, היה ארגון טרור כזה בלבנון. ארגון המדוקאים עלי אדמות. הוא לא מצא לו עם אחר. אנחנו עמו של השם, שמחולל הגלקסיות, חולל כל העולמות, הוא בוחר בנו. גם כן. והסיפור השלישי, טוב, נניח שהשם באמת רוצה להוציא אותנו ממצרים ויש בו הכוח לעשות את זה. ונניח שאנחנו אהובים עליו. למה שהוא ישלח אותך, למה? אתה, שלא היית איתנו בכל השנים האלה של השיעבוד, אתה... אז כלפי זה מכוונים שלושת האותות. אתה נזכר בזה, אדינו?
כן.
סברים הרנן. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. תודה. אז... אז כלפי האות הראשון, מה זה האות הראשון? האות הראשון אומר, הנחש הזה שנראה לכם כל כך עצמאי בשטח ושאתם כל כך מפחדים ממנו, הוא לא באמת נחש, הוא מטה. יש שתי סיטואציות דומות. מישהו מניף עליך איזה מטה ורודף אחריך, או נחש רודף אחריך. במה זה דומה? בתוצאה, אתה בורח. אבל זה שונה קצת, שתי הסיטואציות האלה. למה זה שונה? כי ממי אתה מפחד בשעה שהמטה רודף אחריך?
המכה.
מהאיש שאוחז במטה. ממי אתה מפחד כשהנחש רודף אחריך? אתם כולכם נרדמתם.
מה
עשיתי?
מה?
מה הנחש? לא הייתי, לא שמעתי, כנראה שאני נרדמתי. האוזניים. אז אומר השם יתברך לעם ישראל, המצרים האלה שנראים לכם נחש עצמאי בשטח וכל כך מטילים בכם אימה ופחד בלב, הם לא באמת נחש עצמאי, הם מטה בידיים שלי. אני הוא ששילחתי אותם בכם. ואם אני המשלח, אז אני השולט. אתה הבנת את זה, הרב בנימין?
עכשיו,
המטה הזה הוא רק נראה נחש, הוא לא באמת נחש. באמת מה הוא? מטה. יש לו חזות של נחש, עד שאפילו מי שהוציא מהפה שלו לפני רגע, מה זה בידך? שאלו אותו. הוא אמר מטה. אמרו לו השליחהו ארצה, והשליחהו ארצה, ויהי לנחש, ויהרוס בושה מטה. מה אתה מפחד? אתה יודע שזה מטה. זה פטה מורגנה. מה אתה מפחד? יש לו אבל חזות נחשית כל כך משכנעת, שגורמת אפילו למי שיוצא במו פיו, שזה רק מטה, לברוח כל עוד נפשו בו. אבל אל תתבלבלו, זה לא באמת נחש. באמת, 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 זה מטה. עכשיו, איך אני יודע שזה הפירוש של האות הזה?
מפורש
מישעיה. מפורש מישעיה, כמו ש... זה כתוב בספר ישעיהו, זה לא המצאה שלי. כתוב שם בספר ישעיהו בפרק י', הוי אשור שבט אפי ומטה הוא בידם זעמי. האשורים הם השבט של הכעס שלי, שאני כועס על עם ישראל, אני רוצה לקסח קצת את הדשא, אז אני לוקח אותם בשביל לעשות, להביא על עם ישראל עונש מסוים. הוי אשור שבט אפי ומטה הוא בידם זעמי, בגוי חנף אשלחנו, ועל עם עברתי עצבנו, לשלול שלל ולבוז בז ולסומו מרמס כחומר חוצות. נרדרוך על עם ישראל להשפיל את הגאווה שלו על החטאים שלו. אבל הוא, האשורים האלה, שהם כולה מטה בידיים שלי, מטה זעם, הוא לא כן ידמה. ולבבו לא כן יחשוב, כי להשמיד בלבבו, להחריט גויים לא מעט. הם לא חושבים שהם באים להיות נציגים שלי להביא איזה עונש מסוים על העם שאני קצת כועס עליו. הם מתכוונים חסל אותו, החצופים האלה, האשורים. באמת באמת הם מטה בידיים שלי, אבל הם חושבים את עצמם. והיה כי יפקוד אדונה, אחרי שאני אביא, אומר השם על עם ישראל, על יהודה, את העונש, ואני אשתמש באשורים לשם כך, אחר כך אני אעניש את האשורים, אפקוד אל פרי גודל לבב מלך אשור, ועל תפארת רום עיניו. כי אמר, בכוח ידי עשיתי, ובחוכמתי, כי נבונותי, ואסיר גבולות עמים, ועתידותיהם שוסעתי, ואוריד כביר יושבים. אחרי זה אני מדלג קצת, הוא אומר, ההתפאר הגרזן על החוצב בו? אם התגדל המסור על מניפו? כי עניף שבט ואת מרימיו? האם יכול להיות שהשבט שאני מניף להכות מישהו פתאום ירים אותי? יתרומם עליי? נפלנו על הראש? לכן אני אטפל בו. אומר ריבונו של עולם, לכן ישלח האדון, אדוני צבאות במשמניו רזון, ותחת כבודו יקוד יקד, יקד יקוד כיקוד אש. והיה אור ישראל לאש וקדושו ללהבה ובערה, ואכלה שיטו ושמירו ביום אחד. אחרי שאני אשתמש באשורים להכות את עם ישראל, את העונש המסוים שאני רוצה שהם יביאו עליהם, אני אנקום באשורים על האף הגבוה שלהם, שהם חושבים את עצמם, כאילו הם בעצמם. הם לא קולטים שהם סך הכל מטה בידיים שלי. מה אומר ישעיהו? מה זה נקרא מטה? מטה זה שהוא לא עצמאי. הוא כפוף למי שמניף אותו. אתם הבנתם אותי, אברהם? בעצם איך הוא מפרש את האות של משה? משה רבנו, ריבונו של עולם אומר לו, המצרים האלה מתחזים לנחש. עצמאי בשטח שעושה מה שבא לו, ולכן הם מפילים לכם בתוך הלב פחד וחית ובהלה ואיזשהו אמון שהם בלתי מנוצחים.
כמו חמאס.
אבל באמת, 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 הם לא עצמאים בשטח, הם מטה. בראש, בהתחלה ובסוף, הם מטה. אני שילחתי אותם בכם. אני אמרתי לאברהם אביכם, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ עולם, ועבדום ואימו אותה. הם לא עצמאים. וכשאתם תבינו את זה שהם סך הכל מטה, יקל עליכם להאמין שאם ממתה בידיים שלי, אז אני שולט בתנועת שלהם. ברצותו מאריך, ברצותו מקצר. אני שולט בהם. רק בגלל שאני התחלתי את זה, אז אני רק אמשיך. יש בזה עריכות גדולה. ובספר יש הרבה הרבה פירושים לזה. ואני רק ממשיך טיפה רק לשני האותות הנוספים. יש כאלה, אמרנו, קבוצה בתוך עם ישראל שלא מאמינים בשליחות של משה, כי הם אומרים, עזוב, בסדר, מצרים מנוצחים, השם גדול עליהם, הוא מנצח אותם. אבל למה שהשם יבחר בנו? אנחנו עם אבוד. אנחנו בכלל לא עם. אנחנו דומן לאומי. אנחנו גופה. אנחנו עם אבוד. תשמע את כל מה שהם מדברים באולפנים, תבין שאנחנו, אין לנו שום סיכוי, אין צ'אנס. אתה באת להחיות מתים. אין צ'אנס. אנחנו עבודים. מבחינה תרבותית אנחנו שקועים במ"ט שערי טומאה. מבחינה פיזית אנחנו עבודים, עבדים, שאין לנו חזון בכלל להיות עם. מאיפה באת הדבר הזה? ראיתי את עוני עמי אשר במצרים. תגידי, מה נפל עליך? מה לקחת? אז אומר משה רבנו, אומר השם יתברך למשה, תכניס את היד שלך לחיק. הוא מכניס אותה והוא מוציא אותה ממצורעת קשה. צרעת, המצורע כמו מה הוא חשוב? כמו מת. איפה זה כתוב שמצורע חשוב כמת? בתורה, פרשת מרים. כתוב שם, ויפן אהרון אל מרים, והנה מצורעת. ויאמר אהרון משה, בי אדוני, אל נתשת עלינו חטאת אשר נועלנו ואשר חטאנו. אל נתהי כמת. בבקשה שמרים לא תישאר ככה. אם היא תישאר ככה, היא תהיה כמו מת. ובגלל שהיא יצאה מאותו רחם של אמו של אדוני, אז זה כאילו חצי ממך מת. אשר בצאתו מרחם אמו, ויאכל חצי בשרו. האחווה ביניכם, האחווה... זה כאילו חצי ממך עכשיו ימות. אדוני, היצק משה לשם, אל נערפה נעלה. למה המצורע חשוב כמת? כי זו הייתה מחלה חסוכת מרפא. איך אני יודע שהייתה מחלה חסוכת מרפא? היה איש אחד, מצורע, גיבור חיל מצורע, איך קראו לו? נאמן. אז הוא מגיע עם מכתב ממלך ארם למלך ישראל, ואתה כבוא הספר הזה אליך, הנה שלחתי אליך את נאמן עבדי ואספתו מצרעתו. אז כתוב שם, ויהי כקרוא מלך ישראל את הספר ויקרא בגדיו, ויאמר, האלוהים אני להמית ולהחיות, כי זה שולח אליי לאסוף איש מצרעתו? אך דעו נאורו כי מתענהו לי. מה, אני אלוהים? שאני יכול לקחת בן אדם אחרי שהמתתי אותו להחיות אותו? שהוא שולח אליי מצורה שאני ארפא אותו? הוא רק מחפש טוענה, למה להילחם נגדי? הוא שולח אליי משימה שהיא בלתי אפשרית בעולם, אין מצב כזה. זאת אומרת, זו הייתה מחלה חסוכת מרפא. רק בישראל היה פלא שמצורה יכול היה להתרפות. אומר משה רבנו, תקשיבו, היד הזו היא מצורעת. ויאמר השם, השב ידך אל חיקך, וישב ידו אל חיקו, ויוציאה, והנה שבה כבשרו. בחק שלי, המתים חיים. הדיאגנוזה שלכם שאתם עם מת, דיאגנוזה מדויקת, נכונה. העצמות האלה, כל בית ישראל הם. הנה אומרים, יבשו עצמותינו, ועבדה תקוותינו, נגזרנו לנו, אנחנו עבודים. הנה אני פותח את קברותיכם עמי, ולתי אתכם מקברותיכם עמי, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל. ככה מי מפרש? מי אומר את הפסוקים האלה? חזקאל הנביא, בחזון העצמות היבשות, פרק למדזיין. אז כלפי הקאט שלא מאמינה בגלל שעם ישראל נראה להם מצב אבוד, והדיאגנוזה שלכם היא נכונה. אבל בחק שלי גם המתים יחיו. והוא אתה כי אני אני ובין אלוהים עמדי, אני אמית ואחיה. מחצתי, אני ארפה. לכו ונשוב אל אדוני אלוהינו, כי הוא טרף וירפאנו, יח ויחבשנו, וחיינו מיומיים, יום השלישי יקימנו ונחיה נפנו. והאות השלישי של המים שנמשים מן ה... לקחתם ממימי היאור ושפכתה היבשה והיו המים אשר תיקח מן היאור והיו לדם ביבשת, זה רמז על משה, הוא נמשה מן המים. הקדוש ברוך הוא יביא את הדם על היבשת של המצרים ממי שנמשה מן היאור, בשני מובנים, גם במובן הפשוט כי מן המים משיתיו, אבל גם במובן נוסף. זאת אומרת, זה שמשה נמשה מן היאור, זה משל. את הנקמה שהקדוש ברוך הוא יביא על המצרים, הוא יביא ממי שחונך על ברכי המצרים, ממי שלמד מנהיגות על ברכי פרעה. מיני ובי איבא לישדי בנרגה. מהקט של הגרזן, שאיתו חוטבים את העץ, היא בעצמה עשויה עץ. הקדוש ברוך הוא ייקח את העץ, את החינוך המצרי שמשה רבנו קיבל, ואיתו הוא יביא את העונש על המצרים. אז זה ביחס לסיפור הזה.
למה זה יפוך לדם?
דם זה מוות. דם שפוך זה מוות. כלומר, את העונש על המצרים, את העונש על יבשת המצרים, הקדוש ברוך הוא יביא ממי שנמשה מן המים, לקחתה ממימי היאור, שפכתה היבשה, והיו המים אשר תיקח מן היאור, והיו לדם ביבשת. היאור הוא הסמל של כל התרבות המצרית, הם היו מאמינים ביאור, עובדים את היאור, הם גידלו את משה על ברכי היאור, ודווקא מי שגדל אצלם, הוא יביא עליהם את הנקמה.
זה גם מופיע בנביא?
לא, לא מכיר. טוב, אני לא אגלה לכם את כל הספר. יש דברים בהקשר הזה שכתובים, אבל... אבל שימו לב. אז זה ככה בקצרה. עכשיו אני רוצה לדבר על עוד כמה פירושי נביאים בפרשתנו. כשמשה רבנו נולד, איך קוראים לו? באיזה שם? פרשת שמות, אז צריך לשים לב לשמות. השם הראשון החדש שמופיע בפרשה... מה? לא יודע, כי טוב זה דרשת חכמים, אבל הפשט הפשוט, השם שלו זה משה. שמתם לב פעם שהשם הזה הוא מוזר? ותקרא שמו משה, ותאמר כי מן המים משיתיו. אז אולי את צריכה להסב את שמך למשה. ואם כבר לקרוא לילד, אז לקרוא לו משוי. אבל מה זה משה? משה זה מי שמשה. הוא לא משה איש. באיזה מובן הוא משה?
אני בא ולא יודע מה אני בא.
או, 12 נקודות. אורך שכיוונת לדעת ישעיהו הנביא. אבל לפני שנגיע לישעיהו, קודם כל הנציב. אז הנציב מוולוז'ין הוא אומר, שמה זה משה? משה במצרית, וככה זה באמת כל המחקרים אומרים, משה זה ילד, בן. אולי אפילו בן המלך, בן המלוכה. כלומר, היא הוציאה אותו מהיאור בשביל לגדל אותו, והיא לה לבן. והיא תכננה שהוא יהיה יורש העצר של המלכות במצרים. ומשה לא ממש משתכנע. והיא בימים ההם, ויגדל משה ויצא אליך ויר בסבלותם, ויר איש מצרים מכה איש עברי מאחיו. ויפן כה וכה, ויר כי אין איש, ויח את המצרי ויתמנהו בחול. אז כתבתי פה בשם מר שושני, שמעתם על החידה הזו של מר שושני?
כן.
אז אומרים בשמו שהוא אמר שויח את המצרי, המצרי זה גימטרי המשה. כן, כלומר הם מתכננים שהוא יהיה מצרי. כשהוא הורג את המצרי הזה שמכה איש עברי, זה הכרעה בלב שלו לא ללכת עם הכיוון הזה שמכווינים אותו הוריו המאמצים, ולחתור לכיוון של, זאת אומרת למרוד במשה במובן של ילד המלכות, ולהיות בן לעם ישראל. ויח את המצרי, את המצרי שבו, את משה, משה המצרי. אז ככה הנציב מפרש שמשה זה בן.
לא הבנתי את הרב, התורה כותבת שהסיבה זה כמינומן משתתף.
אז הוא אומר, הוא מסביר את זה, תסתיק תקרא בספר. אני מצטט שם את הנציב, הוא אומר שזה יוצא סתם לשון נופל ללשון, הדמיון. אבל זה רק בדרך מקרה. כלומר, היא מסבירה, למה הוא בן שלי? הרי הוא לא גדל ברחם שלי. הוא לא הבן הביולוגי שלי, אז למה הוא בן? למה אני קורא לו משה? כי הוצאתי אותו משלילותו של נער. המוצא בשלילותו של נער, הרי אלו שלו. אז אפילו שהוא לא גדל ברחם שלי, הוא שלי, הוא הבן שלי.
איך זה יכול להיות?
כי מן המים השיטיו. הוצאתי אותו מזותו שלי, משלילותו של נער, הרי אלו שלו. בכל אופן, אז זה הפירוש של הנציב. אבל כמו שאמרו כאן, הפירוש שעם ישראל אמר לעצמו כל השנים. עם ישראל, אני לא בטוח שהוא היה בקיא כולם כל השנים, גם הולכי גלות אשכנז, לא היה בטוח שהיו בקיאים במצרית עתיקה. לדעת שמשה זה בן. מה עם ישראל בער לעצמו? שהוא נקרא משה מפני שהוא זה שמשה את עם ישראל ממצרים. נכון? ברור שזה מה שעם ישראל הסביר לעצמו כל השקול, כמו שאמרת. מי לימד את הפירוש הזה? בני, הרב בני.
שהיה
עוד נביא. תקשיבו פסוק. גוואלד. ישעיהו הנביא מספר איך שהשם יתברך הוא איתנו בכל הצרות, ואיך אנחנו השבנו לו ככה לא לעניין, והיינו לא כל כך, הוא הופך לנו לאויב ונלחם בנו. ואז פתאום הוא נזכר בגעגוע במנהיג ההיסטורי המדהים שהוא שלח פעם, שהצליח להטמיע בתוכנו את החוקים של השם, את התורות ואת המצוות ואת המשפטים שלו. איך לוקחים בכאן את משה רבנו? ככה נזכר משה רבנו, ריבונו של עולם, בגעגוע. זה כתוב פה. אני קורא לכם. את הפסוק הראשון אתם מכירים עוד. ויאמר אח עמי הם, הבנים לא ישקרו, ויהי להם למושיע. בכל צרתם לא צר. ומלאך פניו הושיעם. באהבתו ובחמלתו וגאלם, וינטלם וינשאם כל ימי עולם. עד כאן כולם מכירים, נכון? מי כאן רק דידי. והמה מרו ועיצבו את רוח קודשו, ויהפך להם לאויב, הוא נלחם בם. עד כאן זה ההתהפכות של השם כביכול להיות לאויב שלנו. ואז כתוב ככה, ויזכור ימי עולם משה עמו, איה המעלה מים, את רועה צונו, איה השם בקרבו את רוח קודשו, מוליך לימין משה זרוע תפארתו, בוקע ים מפניהם לעשות לו שם עולם, מוליכם בתאומות, כסוס במדבר לא יקשלו, כבמה בבקעה תרד, כן נהגת, רוח אדוני תניחנו, כן נהגת עמך לעשות לך שם תפארת. כלומר, ריבונו של עולם אומר, איך אני מביא לפה את משה רבנו? היה איש ששלחתי אותו והצליח להכניס בהם את רוח קודשו. היה שם בקרבו את רוח קודשו. אבל תשימו לב איך מתחיל הפסוק. זה מדהים. אומר ישעיהו הנביא, ויזכור ימי עולם משה עמו. מה פירוש משה עמו? לא הבנתי. משה עבדו, התבלבלת, ישעיהו. יש פה כנראה טעות, אולי למישהו יש מהדורה אחרת? מה זה משה עמו? על כורחך שמשה פה זה לא שם, אלא... פועל! והוא שהוא מסביר מיד, איה המעלם מים! איפה לוקחים בכאן את מי שהעלה אותם מהים, שמשה אותם? את העם שלו? הוא נזכר ככה, איפה לוקחים לכאן את המציל שהציל אותם כשהם עמדו לטבוע בים? בים סוף. או בנהר היהור. אז רואים שישעיהו הנביא מפרש, משה עמו, כלומר הוא נקרא משה על שם, שם שהוא משה אותנו ממצרים. והוא אומר את זה בפירוש, איה המעלם מים. עכשיו, מה זה המעלם מים? מאיזה ים? אפשר להגיד שמצרים היא נקראת כאן ים בגלל שהיא בצד מערב של ארץ ישראל. קצת צולע. למה? כי זה בעצמו שהים, שמצד מערב נקרא ים, זה רק בגלל שים התיכון. שם זה לא האזור של ים התיכון. וזה, בגלל זה הוא נקרא משה עמו, ואם הוא היה מביא אותם ממזרח, אז הוא לא היה משה, קצת מוזר להגיד ככה. אפשר להגיד שהוא מתכוון לים סוף. כמו שהוא אומר בהמשך, מוליך לימין משה זרוע תפארתו, בוקי המים מפניהם לעשות לו שם עולם, מוליכם בתאומות, כסוס במדבר לא ייקשלו. אבל זה נראה שהוא מתכוון בראש ובראשונה למובן הפשוט. בארץ מצרים טבענו בבן מצולע ואין מעומד, באנו במעמקי מים בשיבולת שטפתנו. גם במובן הפיזי של כל הבן הילודי אורת השליחו, וגם במובן התרבותי, שנפלנו שם למם-טט שערי תומה, כמעט חוסלנו. וריבונו של עולם שולח את משה, ומשה משה אותנו מהים, רגע לפני שאנחנו טובעים לגמרי. אתה שאלת באיזה ספר זה כתוב שאנחנו עמדנו לטבוע? בספר יחזקאל, בפרק כף, כתוב ש... שהקדוש ברוך הוא שלח לנו נביאים בארץ מצרים ואמר אליכם, השליחו איש את שיקוצי עיניו, וכמעט הקדוש ברוך הוא קילה אותנו בארץ מצרים. ביום ההוא נשאתי את ידי להם להוציאה מארץ מצרים, אל ארץ אשר תרתי להם זבת חלב ודבש צבי לכל הארצות. ואומר עליהם בפרק כף, איש שיקוצי עיניו השליחו וגילולי מצרים אל תתאמהו, אני אדוני אלוהיכם. ויאמרו בי, ולא אבו לשמוע אליי, איש את שיקוצי עיניהם לא השליחו ואת גילולי מצרים לא עזבו. ואומר לשפוך המתי עליהם לחלות הפי בהם בתוך ארץ מצרים. כלומר כמעט טבענו בבן מצולע. ומי זה שהגיע ברגע כשאנחנו, איך זה נקרא? מפרפרים וכמעט טובים, מי אחר הגיע רגע לפני שעבדנו לגמרי ומשה אותנו מהתאומות? זה היה משה רבנו, השם בקרבו את רוח קודשו. השם בקרבו,
זה
בתוך...
זה היה בקשר
למתת
שערי תומה, שחזל,
מה?
מה שחזל כאילו אמרו?
שהיינו במתת שערי תומה, זה פסוקים מפורשים בספר יחזקאל.
וזה בישעיהו?
בפרק סמך ג' פסוק י' א', סתם, המצאתי את זה עכשיו. סתם, לא, באמת. פרק סמך ג' פסוק י' א'. ויזכור ימי עולם משה עמו.
תקנה את הספר.
אה?
פורש בספר.
איה המעלם מים. באמת יש פה הבדל בין הנוסחים. פה כתוב את רועי צונו עם ה' בסוף. בכל הנוסחים המדויקים, את רועי צונו עם י'. אבל חוץ מזה, אבל משה עמו זה מוסכם. טוב, וואו, שמחת, איזה טעים. אז הנה לנו עוד דוגמה לפירוש של הנביאים בתורה הקדושה. ברשותכם עוד שני פירושים בפרשתנו. אנחנו קוראים, ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם, וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, ויפן כה וכה, וירא כי אין איש. וירך את המצרי ויתמנהו בחול. איך אתם ואני מבינים? מה זה וירקי אין איש?
זה
השאלה.
אין מי
שיעזור.
מי שיעזור. יש שתי
הצדדים.
אין
מי שיתפוס אותו.
אנחנו מבינים בפשטות, אין מי שיתפוס אותו. כלומר, זה נראה, זה חורה לו, אבל הוא מפחד. אם יש פה מישהו מאנשי החוק, מאנשי מאפיית שלטון החוק, יתפסו אותו, יעמידו אותו לדין ויעשו לו אמבוש. אז הוא מסתכל ימינה ושמאלה שאף אחד לא רואה, ואז הוא הולך ומכה את המצרי. פירוש יפה. אבל הוא מטיל ככה איזה, כלומר המעשה שמשה באמת מפעים, אבל לא לגמרי לגמרי. כלומר, אם מישהו היה שם והיה מציץ, יכול להיות שהוא היה חושב פעמיים. אבל לישעיהו הנביא יש פירוש אחר לגמרי מה זה וירקי אין איש. הוא אומר, משה רבנו יוצא מהבית של פרעה, יש לו אמון, אפילו אם משעבדים עבדים במצרים, עושים את זה באיזושהי הגינות מינימלית. יחס לעבדים. אתה לא סתם מסתרר ובאופן שרירותי נותן מכות לעבד ומוציא לו את הנשמה. יש לו גם כבוד. הוא בטוח כשהוא יוצא מהבית של פרעה, שמה שמתגלה מול העיניים שלו, השחיתות הזו שאיש מצרי סתם מתנקה לאיש עברי, מרביץ לו מכות רצח, זה עוול וחטא ועבירה על החוק גם בחוקים של מצרים. הוא בטוח שעוד רגע מישהו שם לזה סוף. הוא מסתכל ימינה, הוא רואה, כולם רואים, אבל ממשיכים איש איש במלאכתו אשר הם עושים. שמאלה, כולם שותקים. במקום שאין, הוא אומר, זה הרי ברור שברגע שמישהו ישים לב, יעצור את השחיתות הזו, את העוול הזה. אבל לא קורה כלום, הם שמים לב, הם רואים, הם מדישים. במקום שאין אנשים, משתדל להיות איש. אתם יודעים מה? לא צריך טובות. וירקי אין איש, וירך את המצרי. אני לא צריך את הטובות שלכם, אני בעצמי אקיא אותו. ותראו כולכם, ותאכלו את הלב ואת העיניים, ותלשינו עליי למשטרה. לא מעניין אותי. וירקי אין איש, זה לא במובן של אין איש רואה אותי. למור אלא אין איש, אף אחד לא מתקומם. איך אני יודע שזה פירוש של ישעיהו הנביא? תסתכלו בפרק נון ט', נתחיל מפסוק ט' ו', ותהי האמת נעדרת ושר מרע משתולל וירא אדוני וירא בעיניו כי אין משפט. כלומר, יש קטסטרופה, האמת נהדרת, הרשעים משתוללים, ולא אכפת לאף אחד. ואז אומר ישעיהו הנביא, וירקי אין איש, מזכיר לכם משהו המילים האלה? וירקי אין איש, וישתומם כי אין מפגיע, ותושה לו זרועו, וצדקתו ישמחתו. וילבש צדקה כאשר יען וחוב הישועה בראשו, וילבש בגדי נקם תלבושת, ויעד כמעיל קנאה, כעל גמולות, כעל ישלם, חמה לצריו, גמול לאויביו, להים גמול ישלם. יש פה תיאור מאוד דומה לתיאור של הפרשה שלנו. איזה קטסטרופה, מעוותת. זה רשע מרושע שנותן מכות רצח. שר מרע משתולל. ומצפים שמישהו יצא לזה סוף, ולאף אחד זה לא מעיז, מזיז. והשם פה, זה לא משה, זה השם. אומר, אתם יודעים מה? אז אני אטפל בסיפור הזה. אני אחסל את סוריה ואת חיזבאללה ואת עזה, אינשאללה.
הוא בא לציון גואל.
מה?
הוא בא לציון גואל.
הוא בא לציון גואל. ואני, הוא בא לציון גומל. אני אשיב להם גמול. וילבש בגדי נקם תלבושת, ויעד כמעיל קנאה.
זה מחדד שמשה רבנו בתפקיד של הקדוש ברוך הוא, כי אין איש, איש היה לא,
אין איש, אז הוא לובש את בגדי השם כביכול, והוא, רגע, אני עוד רגע עונה לשאלה שלך, אתה שואל, אכן עוד הדבר.
שאיך, כאילו, למה פתאום מתפלא שמלשינים עליו, כאילו, כאילו?
שאלה מצוינת. אבל רגע, רגע. אז קודם כל, זה מאיר לנו את משה רבנו באור יקרות עוד יותר. כלומר, זה לא שהוא חיפש, לא אכפת לו, הוא מוכן להסתכן עבור לשים סוף לשערוריה הזו, לאיש, לעוול שאיש סתם מכה, איש נקי וכמעט רוצח אותו. הוא מוכן להסתכן בשביל זה, הוא מוכן לאבד את כל עולמו, את כל המעמד שלו כנסיך מצרים. לפי זה, ההפתעה שלכן נודע הדבר, זה שמצרים יגידו את זה איש לזה, ולקחתי בחשבון שאני יכול להיות אני אצטרך לברוח. אבל שיהודים, כמו שרש"י מפרש, נודע הדבר למה הם עבדים, שיש בהם דילטורים. אמר רש"י נדחק, למה לא, שלא אומר, רש"י לא אומר נודע הדבר שהכיתי מצרי. כי זה שהכיתי מצרי, זה ידוע בין המצרים. אבל שאיש עברי ילשין על זה ויפרסם את זה,
מהדיוק של רש"י מבינים שזה
ככה.
זה לא כתוב בספר.
מהדורה
הבאה.
מרש"י.
דיון על לכן נודע הדבר.
יש פה דיון בספר על לכן נודע הדבר.
לפי זה לפי.
מה?
אחרי הפירוש הזה.
נדמה לי, לא?
וכמה דפים, כן.
נדמה לי שיש, אני לא זוכר.
יש כמה דפים.
טוב, אז ברשותכם, רק נמשיך לדבר שכבר נגענו בו. אתם יודעים, לפעמים רש"י מפרש כמה פירושים, לפי פשוטו, לפי מדרשו, נכון? אז גם לישעיהו הנביא, באות עוד פעם, אמרנו שאיך ישעיהו הנביא פירש את האות של מטה נחש מטה. הנחש הזה שאתם כל כך בטוחים שהוא נחש עצמאי בשטח, הוא לא באמת נחש, הוא מטה בידיים שלי, נכון? ככה הסברנו? מהנבואה בפרק י' הוי אשור שבט אפי ומטהו בידם זעמי. האם יכול להיות שלישעיהו הנביא יש פירוש נוסף? אז אני רוצה לחתום עם הפירוש הזה. אז יש פה בספר ישעיהו בפרק י' ד', זה כל כך ברור שזה פירוש על המטה. אז כתוב ככה, בשנת מות המלך אחז היה המסע הזה. כשאחז מת, מלך יהודה, אז הבליסטינים הם עלו לגגות והיו רוקדים בשביל האויב שלהם, נתניהו, אחז, הוא מת. אז הם מבסוטים, כי הוא היה אויב שלהם, היה נלחם בהם. עלו כולם לגגות והתחילו לשמוח. אומר להם ישעיהו, תקשיבו, אל תשמחי פלשת כולך כי נשבר שבט מכך, כי משורש נחש יצא צפע, ופריו שרף מעופף. אתם שמחים שהשבט שהיכה אתכם נשבר? תקשיבו, התבלבלתם. במקום מכות של שבט, תקבלו עכשיו מכות של נחש. מה ההבדל בין מכות של שבט למכות של נחש? מכות של שבט זה לא נעים, שמישהו מרביץ לך עם מקל. אבל נחש זה ממית. משורש נחש יוצא צפע, ופריו שרף מעופף. הפשט הפשוט, שהוא קורא פה נחש או לנחשון בן עמינדב, שהוא אבי שושלת המלוכה בישראל, או לנחש, זה השם של ישי. אתם זוכרים? שהוא נקרא, הוא מת בעטיו של נחש. כתוב שאביגיל, בת נחש, היא הייתה האמא של המסע בן יתר, והיא הייתה אחות של דוד. איך זה יכול להיות? דוד הוא היה בן ישי. אביגיל בת נחש. נחש הוא ישי. ישי נקרא נחש. למה הוא נקרא נחש? בגלל שהוא מת בעטיו של נחש. אז עכשיו ישעיהו הנביא דורש את השם שלו ואומר, משורש נחש יצא צפע. כלומר, מי שמת אחז זה הכסף קטן. זה זה שהיכה אתכם רק במכות שבט. זה גורנישט. עכשיו הבן שלו חזקיהו המלך יכסח לכם את הצורה, כמו שכתוב כאן על ישעיהו, על חזקיהו. הוא היכה את פלישתים עד עזה ואת גבוליה, ממגדל נוצרים עד עיר מבצר. גם מחנות פליטים, גם ערים מבוצרות, לא משנה. מג'באליה ועד רפיח, מבית חנון, מבית להיה, עד רפיח, עד ציר פילדלפי. הוא עיקה את פלישתים עד עזה ואת גבוליה, ממגדל נוצרים עד עיר מבצר. הוא חיסה להם את הצורה. מי? חזקיהו, הבן של אחז. הם רקדו שם בגגות, אומר להם, תקשיבו, תקשיבו, אין לכם שכל. אתם רוקדים. מה שנשבר זה רק השבט. אבל מהשבט הזה הולך לצאת צפה. ופריו שרף מעופף. וראו בחורי דלים, כלומר, דווקא בחורים של עם ישראל, שהיו עד עכשיו שרויים בפחד, הם יראו עכשיו בנחת, ואביונים לבטח ירבצו, ומטיב הרעב שורשך, ושאריתך יערוג. יחסל את כל מי שנשאר שם בעזה. הבליסטין הם צאצאים של המצרים. כתוב, ומצרים ילד את לודים ואת ענמים ואת להבים ואת נפתוחים ואת פטרוסים ואת כסלוחים אשר יצאו משם פלישתים. הפלישתים, הבליסטינים, פלשת זה השם של בליסטין בספר התנך. אז אל תשמחי בליסטין, כי נשבר שבט מכיח, כי משורש נחש יצא צפה. עכשיו זה נכון, זה ברור שהוא מדבר פה על שבט שהפך להיות צפה. נכון? זה ברור שזה מדבר על האות של משה. אבל איך הפירוש? הפירוש הוא הפוך. כלומר, אתם עלולים לחשוב במכות הראשונות שזה לא נעים, לא נורא. בהתחלה רק יחסלו לכם את הבתים של ג'באליה, של בית חנון, של רפיח ושל חן יונס, אבל אתם תישארו בחיים. רק את המחבלים יעשו בפינצטה. אבל המכות העדינות האלה, אם אתם לא תקשיבו להם, מהשבט המכה יצא נחש צפה שיהרוג אתכם. וראו בחורי דלים, כלומר הבחורים של ישראל הם יהיו בשלווה, אבל הבחורים שלכם ימותו. המכות הראשונות על פי פשט לא היו מכות נוראיות כל כך. מכת דם, כל המים הגלויים שהיו במצרים הפכו לדם. לא נעים. צריך לחפור בשביל למצוא מים. או יחפרו כל מצרים סביבות היאור מים לשתות, כי לא יכלו לשתות ממימי היאור. לא נעים. לא נורא. השוריה, אתה אוהב ללכת לישון כשעל הקרית שלך יש צפרדע שעשה קוואקווה? לא, לא נעים. או ללוש, אתה בצק במשערה שלך, פתאום מרגיש שאתה לש ביחד איתה איזה צפרדע. לא נעים. לא נעים. מקי, זורק את ה... אבל גם לא נורא, לא מתים מזה. נכון?
חלבון, כן, יש איזה קורונה מה...
אבל המכות של השבט יהפכו לכם לנחש צפה. זה יתחיל בתור מטה, זה יהפוך לנחש. זה יגמור את כל הבכורות של מצרים בתוך רגע אחד, והייתה צעקה גדולה בכל מצרים אשר כמה הוא לא הייתה וכמה הוא לא תוסיף. והמצרים הבינו את זה טוב מאוד אחרי שמתו הבכורים, שעכשיו זה רק עניין, ותחזק מצרים על העם למהר לשלחה מן הארץ, כי אמרו, מה כולנו, למה אתם נסחפים? רק הבכורות מתים. הם הבינו טוב מאוד שמי ששולט בבכורות שולט בכל. ועוד רגע אם הם עושים איזה שטות, משהו לא שגיאה, הם הולכים לאבד את החיים של עצמם. הם הבינו את זה טוב מאוד. אז לפי זה, הפירוש של האות של משה, זה השבט, המטה שמופיע בהתחלה, אל תזלזלו בו. הוא יהפוך לכם, אתם המצרים, השבט, המטה, האות מכוון כלפי המצרים. אתם המצרים, אל תזלזלו. זה יתחיל רק בתור מטה. אבל אם אתם תהיו אדישים, ואתם תהתלו במשה, המכות יהפכו להיות מכות של צפע. כי משורש נחש יצא צפע, ופריו שרף מעופף.
אבל הם היו בקונספציה.
מה?
הם היו בקונספציה.
אז עכשיו, אז כיוצא בזה, יש עוד הרבה הרבה פירושי נביאים, בקרח הזה במיוחד, של שמות. פירושי נביאים...
וזה גם נכנס,
פירושי? מה?
זה גם נכנס?
כן. מופיע בפרשת וירא, אני חושב. בסוף אחד המאמרים. אבל זה, כיוצא בזה, יש רצף של הרבה 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 פירושי נביאים לפסוקי התורה. שזה מקצוע. אני רק אתן לכם עוד רמז. יש מידת ונקה לא ינקה. מה זה ונקה לא ינקה? אז כולנו מבינים שזה כמו לסלוח, אין הקדוש ברוך הוא סולח. לוותר, אין הקדוש ברוך הוא מוותר. כמו לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשווא. לא יסלח, לא יוותר. אבל לפי זה, אז למה משה רבנו משתמש במידת ונקה לא ינקה בתפילה של עולם ישראל בחטא המרגלים? אז את הפסוק הזה, אז נכון, יש הפירוש הזה של ונקה לא ינקה, לסלוח אין הקדוש ברוך הוא סולח, שזה הפירוש של יואל. יואל אומר, וניקיתי דמם לא ניקיתי. כלומר, לסלוח לעמים על כל הדם של ישראל שהם שפכו, על זה אני לא אסלח להם בחיים. שהקדוש ברוך הוא יגמול להם גמול, בקרוב. אבל יש פירוש נוסף. בספר ירמיהו, ירמיהו מפרש את הביטוי הזה, ונקה לא ינקה בדרך אחרת. בפרק למד וגם בפרק מ"ו בספר ירמיהו, הוא אומר, כתוב כאן, כי אעשה חלה בכל הגויים אשר הפיצותיך שם, אחותך לא אעשה חלה. כל הגויים צריכים לחשוש ממכת כליה שאני אביא אליהם. המון גויים חיסלתי. אבל אותך לא אעשה חלה. לעולם אני לא אחסל את עם ישראל. עכשיו, לא תגידו בגלל זה שהקדוש ברוך הוא יתנהג איתנו בכפפות של משי אף פעם. וישרתיך למשפט. אני אייסר אותך. אבל ונקה לא ענקקה. מה פירוש לפי זה? מה זה ונקה לא ענקקה?
למחות.
להשמיד, לטטא אותך במטטי השמד, זה אני לא אעשה. אז מה זה לפי זה ונקה לא ינקה? להשמיד, אין הקדוש ברוך הוא משמיד. זה הפירוש שלוקח משה רבנו ב... הוא אומר, ומתי את העם הזה כאיש אחד? אתה אומר לי, ירקנו בדבר והורישנו? הבטחת ונקה, לא ינקה. להשמיד, לכן בבקשה תפרוס להם את העונש על פני כמה דורות, פוקד אבון אבות על בנים, על שילשים ועל ריבעים, כך שנוכל לעמוד בזה, שלא יהיה, לא תהיה לנו כליה. אז זה הפירוש ונקה, לא ינקה, לפי פירוש ירמיהו. אז ככה, בעזרת השם, יש כאן מצב ובסיס בספר למקצוע היקר הזה של פירושי הנביאים בתורה. וואו, תודה שהקשבתם, סליחה שהערכתי, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. נתתם לי חיים, הגעתי לפה צולח.